שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של יהלומים באוויר, פודקאסט אוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, ואיתי ניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום דניאל.
היום אנחנו מארחים את מאמן מכבי נתניה, שי ברדה. שלום שי.
שלום שלום.
שי, הפרק הזה מוקלט ביום ראשון, אתה במתח לקראת המשחק בפרדסיה מחר?
במתח סי, האמת שהיוזמה היא יוזמה מבורכת, להביא את המועדון למקומות שיוכלו כן להכיר את הקבוצה, יכירו את הלך הרוח. אנחנו מגיעים באהבה ובשמחה לכל מקום שמזמינים אותנו, ויהיה משחק צמוד.
לגמרי צעד מבורך, לא ראינו עדיין משחקים פסיכולוגיים עם המאמן שלהם, אבל אולי לקראת ההתמודדות. אז היום בפרק אנחנו נדבר על, קודם כל נכיר אותך בתור שי ברדה האדם, נדבר קצת על השקפת עולם בתור מאמן, קצת על הצוות אימון והצוות המקצועי במכבי נתניה, וכמובן על הקיץ שעבר עלינו, מכבי נתניה מודל 19-20, מה ראינו עד עכשיו בגביע הטוטו, מה הציפיות שלנו לעונה הקרובה, ויאללה, נצא לדרך. שי, בוא תספר לנו איך הגעת למכבי נתניה, או איך התחיל גם החיבור הזה מהצמד המפורסם סלובו ברדה.
התחיל בכפר סבא לפני 12 שנה, עבדתי עם אלי יוחנה בקבוצה הבוגרת, ולאחר מכן ממש במקרה הכרתי את סלובו עוד ממחלקות הנוער, סמולטו קטן, התחלנו לעבוד ביחד בקבוצה שהייתה מושתתת בעיקר על שחקנים שסיימו גיל נוער, חן עזרה בשנה הראשונה שלו, בוריס קליינמן, שלומי אזולאי, אביחי עדין. שנה מבורכת בשחקנים צעירים, מאוד מאוד נהננו יחד. לאחר מכן אני הלכתי למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, אימנתי לאחר מכן את הנוער, סלובו יצא לדרך נפרדת. התחברנו יחד לאחר 5 שנים בביתר תל אביב רמלה, עשינו 2 שנים, עברנו לביתר ירושלים לעונה. ועשינו עונה מצוינת בביתר, לא הסתדר, קיבלתי טלפון שהייתי בקייב בהשתלמות מסלובו, מאוד עניין אותי וסקרן אותי לקחת אתגר עם מינוס 9. אני יכול לספר לכם שהאתגר הזה היה בעינינו הרבה יותר גדול מאשר אפילו לאמן להישאר בליגת העל ולאמן. תודה, חשוב לציין שהגענו, היה לא היה. זאת אומרת, הקבוצה הייתה בסוג של פירוק, והכרנו את ניב. אני זוכר משפט שהוא אמר לנו בהתחלה, תפקיד שלכם להגיד לי מה אתם צריכים, ואני אדע לנתב את הדברים כמו שאתם חושבים שזה צריך לקרות, ואני אביא לכם את כל מבוקשכם. הסתכלנו עליו בצורה, על מה אתה מדבר? הקבוצה הולכת לפירוק, והקבוצה אחרי פירוק, והגיע אייל. אנחנו מאושרים על הצעד הזה שלקחנו, טוב לנו מאוד במכבי נתניה. עשינו 3 שנים טובות, אבל עם ממש ראייה לעתיד, לסיים את 3 השנים האלה ופחות להתרפק על זיכרונות העבר. נעשה הכל כדי לעשות הכל, להמשיך לנסות ולשמח את האוהדים.
אם אפשר רגע לחזור לאותו רגע שאתה אומר, קיבלת את הטלפון בקייב, הצעה מסלוב או לבוא למכבי נתניה, הייתם שניכם אחרי עונה טובה מאוד בביתר ירושלים. ובכל זאת, אמנם מכבי נתניה, אנחנו בתור אוהדים אומרים שם גדול והכל, אבל לא היה לך חששות להגיע למקום שאתה לא באמת יודע לאן זה יכול לקחת אותך מבחינת הקריירה? כי כמו שאתה אומר, מצב כלכלי לא היה אז ממש ברור, ואתה לא באמת ידעת לאן אתה מגיע, מינוס 9, ליגה שנייה.
שאלה טובה, אבל היה פה סוג של אתגר, כי מכבי נתניה זה מועדון גדול, נקודה. ומאוד מפתה היה לדעת לעבוד עם כל כך הרבה קהל, ולדעת להחזיר להם חיוך, וכן נאמנו ביכולת שלנו כן לעשות את זה. כל הזמן התגרו אותנו גם שאף פעם לא היה מקרה כזה בעולם לעלות ליגה עם מינוס 9, ולרגע לא היה חשש, ההפך, רק סוג של אתגר, וככל שהזמן עבר רק הרגשנו שאנחנו עושים את הצעד הנכון. ולפעמים הרבה יותר כיף לעבוד במקום עם היסטוריה כזאת, ואתגר מסוים להחזיר את המקום הזה למקום שהוא צריך להיות בו, אשר להעביר עוד עונה בליגת העל. אנחנו מעדיפים לקחת עלינו תמיד אתגרים, אני שמח שעמדנו בזה.
שי, אתה בעצם אקדמאי, לא הדבר הכי נפוץ בכדורגל שלנו, איך הדבר הזה משרת אותך בהתנהלות שלך בתור מאמן? אם בכלל.
ראשית, את התואר הראשון סיימתי בשנת 2000. שיתואר ראשון בחינוך, מורה לחינוך גופני. את התואר השני סיימתי שנה שעברה, שזה תקשורת ומערכות מידע. ההפך, אני חושב שהתואר והבסיס הזה, הוא נותן לך הרבה יותר אפשרויות להיות מאמן יותר טוב, ואני אסביר. מעבר לידע שאתה צובר במהלך הלימודים, הדבר היותר חשוב הוא שתמיד אתה יודע שיש לך איזושהי פינה מסוימת שאתה יכול להישען עליה במקרה ו... לא כל הזמן הדברים מסתדרים כן בכדורגל. השקט הכלכלי הזה, הביטחון הזה, שאתה לא נופל אחר כך למקום שהוא ללא מוצא, ההפך הוא נותן לך רק ביטחון להיות מאמן הרבה יותר טוב.
דיברת על ביטחון באמת. יכול לראות את זה, לא יודע, אפשר להסתכל על מאמנים שהיו במכבי נתניה אחורה, אפשר להסתכל על כל מיני קבוצות אחרות בליגה, אפשר לראות שמאמנים בעיקר החלטות נובעות מחוסר ביטחון. זאת אומרת, הרבה פעמים, בין אם זה לשחק על טקו, או בין אם זה לשחק הגנתי, או בין אם זה, אתה יודע, לא לשלב שחקנים צעירים, או אלף ואחד דוגמאות אחרות, שאתה יודע, בוא נעשה את הטקו, נהיה בטוחים במה שאנחנו עושים, ולא יפטרו אותי. הפסד זה פיתורים. איך האווירה במכבי נתניה בהיבט הזה?
תראה, ראשית, זה לא עניין של מועדון, זה עניין של תפיסת עולם של מאמנים. אני בכלל חושב ש... כל המאמנים, יש נקודה מסוימת שאמורה לאפיין אותם. יש מאמנים, מוריניו וגרדיולה, הם שניהם מאמנים מעולים, כל אחד עם הסגנון שלו. יכול לומר לך שאני מסתכל על הכדורגל בצורה מסוימת, לפעמים, לעתים, מקובעת, לא מבחינה שאנחנו לא פתוחים לשינויים, אנחנו פתוחים להמון שינויים, אבל הבסיס חייב להיות בעיניי כל הזמן כדורגל התקפי, וכל הזמן לשחק בשביל לנצח, ולא משנה נגד מי אתה משחק. שתי סיבות. ראשית, הקהל בסופו של דבר הוא הלקוח שלך, אתה צריך ליצוק תוכן כדי שהקהל הזה ייהנה והלקוח שלך ייהנה. אני לא מאמין שקהל נהנה מ-0-0, לא משנה נגד מי זה. אני גם לא מאמין שקהל נהנה מ-1-0 שאתה מנצח ואתה גונב איזשהו גול. בתפיסה אני חושב שהכדורגל חייב להיות כל הזמן התקפים, כמה שיותר שחקנים. צריך לאתגר את המאמן, למצוא פתרונות כדי לא להיות חשוף, וזה משהו שאנחנו חלק במטרות שהצבנו לעצמנו בשנה הבאה. אבל ה-DNA שלנו כל הזמן היה כל הזמן כדורגל התקפי, עם נגיעות של כמה שיותר שחקנים צעירים, לנסות ולהלביש על זה, כי בכדורגל לא משחק תעודת זהות, ההפך. אני חושב שברגע שיש שחקן טוב, אז הוא שחקן טוב, נקודה. וזה לא משנה בין כמה הוא, ולא משנה כמה רזומה או כמה קילומטראז' יש לו. ואת ה-DNA הזה אי אפשר להפסיק, וגם אני לא חושב שאתה יכול לשנות אותו. אני לא חושב שמאמנים פתאום יכולים להפוך להיות מאמנים הגנתיים, לא בארץ, לא בעולם. זה DNA מסוים של מאמנים. אתה כן יכול לשפר נקודות מסוימות. לשמחתי, אני וסלובו פה כן מסכימים שהכדורגל צריך להיות שוטף, פתוח, התקפי, ובדרך כלל גם כשאתה עושה את הדברים נכון, אז גם התוצאות מגיעות.
איך באמת החיבור הזה קורה מבחינת מה כל אחד מביא למשוואה?
הרבה מאוד, אתה יודע, הכדורגל זה פלורליזם של דעות, אז יש הרבה מאוד דעות שמגיעות לתוך החדר, זה לאו דווקא אני וסלובו. אני יכול לתת לכם דוגמה, כרגע סיימנו אימון, הישיבה התחילה ב-4 עד 6:30, גם לא מעט ויכוחים על איך האימון צריך לראות, זאת אומרת כל אחד נותן את ההיבט שלו באימון, ובסופו של דבר מגיעים להסכמה על עצימות האימון, על מה אנחנו רוצים להשיג באימון, מנתחים את האימון שהיה יום קודם. בעיקר אנחנו כל הזמן מנסים לנסות ולשפר, זאת אומרת לקחת דברים מסוימים, נקודות מסוימות שאנחנו פחות טובים בהם, ולשפר אותם. אני אכניס אתכם לאימון של היום. חסר לנו עדיין את הנעת כדור, הרציפה. עכשיו מתמקדנו בעיקר איך אנחנו אמורים להגיע בין שני קווי מסירה, ואיך לנסות להגיע, להתרגל לעובדה הזאת שאנחנו הולכים לשחק בליגה, שזה כבר לא כמו שהיה, אלא קבוצות יבואו והסתגרו נגד מכבי נתניה, ואנחנו צריכים לדעת למצוא פתרונות ורעיונות. זה, כל אחד נותן את ההיבט שלו. מתבקרים לא מעט, רבים לא מעט. ובסופו של דבר רוצים לאימון.
אני האמת הייתי מאוד שמח לשמוע ממך אומרים בעצם על שחקני כדורגל שסדר היום שלהם יש להם אימון של שעתיים, מגיעים לפני, אחרי, בין לבין, שומרים על תזונה, חדר כושר, דברים אישיים יותר פרטיים, כלומר כל אחד בעצם הגוף שלו זה כלי העבודה שלו ו24/7 הוא חייב להיות מרוכז רק בזה. איך בהיבט הזה המאמן מתנהל? כלומר מה אתה עושה כשאתה לא במתחם האימונים או בבית? כלומר אתה מנתח משחקים, אתה מסתכל על דברים, חושב כל הזמן אולי ככה אולי אחרת, כלומר עד כמה התפקיד הזה הוא ברור שתופס את כל היממה, אבל עד כמה באמת אתה כל היום עסוק או חושב על איך אתה יכול לשפר גם כשאתה לא במתחם?
בוא נתחיל עם השאלה הראשונה ונשבור פה מיתוס. השחקן הישראלי, דיברת על השחקן הישראלי שהוא מתאמן רק שעתיים, אז אני לחלוטין לא מצטרף לדעה הזאת. אני
לא אמרתי רק שעתיים, אמרתי יש אימון של שעתיים, כן, וגם אמרתי בא לפני אחרי, כן. ואני יודע שעושים גם עוד דברים, אבל
בוא נתחיל מהמעטפת שמכבי נתניה מעניקה לשחקנים שלה, ולאחר מכן ניגע במאמנים. היום מכבי נתניה מעניקה את כל מה שהשחקן צריך מתחילת האימון ועד לסופו. זה יום די ארוך האימון, קח דוגמה את מחר, האימון ב-8 בבוקר השחקנים מגיעים, יש להם ארוחת בוקר ה-9, לאחר מכן יש חדר כושר עד 9:30, 9:45, נכנסים לוידאו בקבוצות קטנות עד 10:30, בוידאו סלובו מתמקד בחלק ההגנתי, אני לוקח את החלוצים, את החלק ההתקפי, לאחר מכן יש אסיפת וידאו כוללת על המשחק האחרון נגד חדרה, יוצאים לאימון ב-11 עד 12:30, יש להם טיפולים, אמבטיה, ג'קוזי, ארוחת צהריים, ורק לאחר מכן הם הולכים, אחר ספציפית יש גם משחק נגד פרדסיה, זה אימון כפול. אז ראשית, השחקן הישראלי בעיניי הוא לחלוטין לא עצלן, לא שאמרת את זה, אני פשוט מנסה לנצל את ההזדמנות ואת הבמה לנפץ פה מיתוס, כי זה ממש לא נכון, אני חושב שזה תלוי בדרישות, ומצד שני, המערכת שבאה ונותנת את כל המעטפת ששחקן כדורגל צריך. ולגבי מאמנים, זה לחלוטין לא נגמר בעבודה שלך באימון עצמו, אלא אתה צריך להכין את האימון, אתה מנתח את האימון שהיה קודם, אתה מכין את האימון הבא, אתה מציב יעדים לשחקנים, המון המון שיחות אישיות עם שחקנים לגבי הצבת יעדים ומה אנחנו רוצים להשיג מהם, והראש כל הזמן חושב גם בבית, זה עבודה שמציפה אותך. אבל למען האמת, אנחנו לא מתלונים, זו עבודה מאוד מאוד נעימה, ואני לא מכיר הרבה אנשים שעובדים בסופו של דבר בעבודה שהם נהנים ממנה.
עבודה מועדפת.
כן, עבודה מועדפת, עבודה מועדפת. אבל אני חושב שהדבר החשוב שקורה באימון, העובדה שאם המערכת נותנת לך שקט, לאו דווקא בחוזה ארוך, שאתה מקבל, אלא היא נותנת לך להתעסק רק בכדורגל, אז הרבה מאוד פעמים הראש שלך פתוח לפתור בעיות, ואתה, מן הסתם בכדורגל אתה כל הזמן מגלה בעיות חדשות, אז הראש שלך מספיק פתוח כדי לפתור את הבעיות האלה, ולא להתעסק בכל מיני רעשי רקע של תקשורת, סוכנים, קהל, והרבה מאוד דברים שהם מסביב. היום בנתניה, לשמחתי אני אומר את זה, אנחנו מתעסקים נטו 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 בכדורגל, ומאמן בסופו של דבר נמדד ביכולת שלו לצאת מבעיות ולצאת ממשברים.
אגב, סליחה, קרה לך שאתה יושב בבית, רואה איזשהו משחק ורואה איזה משהו ומאמץ אותו ואחר כך מיישם אותו באימון או במשחק של מכבי נתניה?
המון.
יכולת לנו דוגמה?
המון. אני יכול לתת לכם דוגמה דווקא לפרגן פה לסלובו. סלובו עושה את זה בצורה פנטסטית, ראה את אייקס שנה שעברה, ופשוט נהיה פריק של אייקס, ורואה המון המון, המון המון משחקים שלהם. אני יכול לספר לכם שאת השיטה החדשה לקחנו, מנסים לאמץ את הדברים שאייקס עושים. זה קורה כל הזמן. אני חושב שהרבה מאוד פעמים שאתם רואים את הלחץ שלנו אחרי איבוד כדור, הרבה מאוד משחקים שאנחנו רואים מברצלונה, את החוק של שניות, להחזיר את הכדור כמה שיותר מהר אלינו, אנחנו כזה מנסים לחכות אותם, אבל תמיד עם נגיעות מסוימות אלינו, כי צריך להבין את ההבדלים באיכויות מצד אחד, ומצד שני לדעת להסתכל על השחקנים שלנו ולהבין שאנחנו מדברים עם אנשים אינטליגנטיים, ושתודים כל הזמן לשפר להם טעויות בתוך הפנטזיות שאנחנו רוצים להעניק לתוך הצורת משחק שלנו.
אז קיץ הבא, דוני ונדרביק מועמד לנתניה?
כן, אני אצטרך למכור את כל נתניה כדי שהוא יגיע, אבל, אבל כן.
אז באמת דיברת על אימוץ מערך, אז מעניין אותי מאיזה אסכולה אתה, להתאים מערך לקבוצה או להתאים קבוצה למערך?
לא, לגמרי להתאים את הקבוצה לתוך המערך שאתה רוצה, אז זה הפריבילגיה שיש לך בקבוצת בוגרים, שאתה יכול לבחור את השחקנים לפי מה שאתה, לפי מה שאתה רוצה. אני אולי יקדים שאלה הבאה שאתה רוצה לשאול. אני חושב שהבנייה של הקבוצה היא, היא בעצם הדבר הכי חשוב במהלך העונה, ולפעמים אתה מצליח ויש לך הרבה מאוד בינגויים כי זה מסתדר לך, ולפעמים זה קצת פחות ואתה צריך לדעת לשנות תוך כדי תנועה. אבל אנחנו בעיקר בבניית סגל שלנו אנחנו מסתכלים על שחקנים בצורה, בבחירה בצורה מאוד ורסטילית. זאת אומרת, אנחנו לא ניקח בתוך השלישיית קישור שלנו, אנחנו לא ניקח שלושה שחקנים שהם הלאסט, שהם השחקנים האחוריים, אלא אנחנו מאוד נשתדל שיהיה לנו, מצד אחד בוא ניקח את הסגל של שנה שעברה, אז מצד אחד יכול להיות השש האחורי של ניקו, שמביא לך אגרסיביות, ומביא לך ענת כדור וטכניקה, ומצד שני אלי שזה דריבל, ומצד שני זה יהיה לך שחקן עם כדור לשטח בכלל, כדי שהשלישייה תהיה יותר ורסטילית. אז כשאנחנו בוחרים את השחקנים, אנחנו מנסים לקחת את האיכויות שלהם לתוך השיטה, אבל לא לבחור אותו שחקן פעמיים. זאת אומרת, אנחנו לא נצרף 2-9. ואם אנחנו משחקים 4-4-2, אז אחד יהיה 9, והשני יהיה כדור יותר לשטח. משתדל להיות ורסטילים.
מעניין, אנחנו נחפור על זה עוד מעט. בוא תספר לנו איך נראה השבוע של משחק במכבי נתניה, מבחינתכם. בוא נגיד בליגה, נשים רגע את ויה טוטו בצד, נשים את ההתמודדות מחר בפרדסיה בצד.
כן.
אבל איך נראה השבוע בליגה?
אחרי משחק, בוא ניקח את השבוע, אחרי משחק יש ריקאברי לשחקנים ששיחקו, אנחנו מבחינתנו כבר נכנסים לאינסטאט, ומסתכלים על המשחק שהיה, כותבים, כל אחד מאיתנו כותב נקודות בנפרד, סלובו מסתכל על המשחק, כותב את הנקודות שלו, אני מסתכל על המשחק, כותב נקודות שלי, איך אנחנו, נקודות טובות, פחות טובות, נותנים לאנליסט להוריד את הדקות משחק, וקובעים באותו שבוע מה אנחנו אמורים לשפר ביחס למשחק האחרון.
אתה בא למשחק עם מדדים שאתה רוצה לדעת, או שאתה אחרי המשחק מסתכל על הנתונים ומפיק את התובנות שלך?
אחרי המשחק, בוודאי, אבל אתה כל הזמן רוצה לדעת ולשפר איך אתה צריך לעשות את זה יותר טוב, אתה מבחינת קילומטראז', כמה חילוצי כדור הצלחת להשיג, כמה כדורים הגיעו מהאגף, כמה פעמים השחקנים הצליחו להגיע בין שני קווים, כמה פעמים חילצת כדור אחרי 6 שניות, מתחת 6 שניות, וכל שבוע יש מטרות מסוימות שאנחנו אמורים לשפר לקראת השבוע שלאחר מכן, וכמובן לשמר דברים שהם הבייסיק. אספה, זה פעם ראשונה שאני מדבר על זה, אבל שתדעו, אנחנו לא עושים אספה יום אחרי משחק וגם לא יומיים אחרי משחק, אנחנו עושים אספה 5 ימים אחרי משחק. למדנו עם השנים שעדיף, לא משנה מה התוצאה, עדיף שהשחקנים יירגעו, שאנחנו נירגע ושהווידאו יהיה אפקטיבי ומועיל, ולא יהיה מעורב בו יותר מדי רגשות, אבל כן נכנסים להמון שיחות אישיות עם השחקנים על תיקוני טעויות. האספה הכללית היא בדרך כלל יומיים לפני המשחק הבא, ויום לפני המשחק אנחנו מתייחסים מתייחסים ליריבה, וביריבה אנחנו מחלקים את האספה לארבעה צ'אפטרים. צ'אפטר ראשון, איך הקבוצה בעצם, איך הקבוצה היריבה מניעה כדור. הצ'אפטר השני, איך אנחנו יכולים ללכת על חסרונות שיש להם, ואיך אנחנו יכולים להפוך את היתרונות שלנו להיות הרבה יותר משמעותיים דרך החסרון של הקבוצה. ובפרק האחרון אנחנו מתמקדים בשחקן או שתיים כדי שהם יכירו אותם יותר, וכל שחקן מקבל וידאו של 2 דקות, 2.5 דקות, על השחקן שאותו הוא אמור לקבל במאצ'אפ, בלחץ שאנחנו יוצרים. גם כדוגמה, מגן הימיני מקבל את הכנף, עם איזה רגל הוא מגיע, ומה הנקודות חוזקה שלו, מה הנקודות תורפה. וזהו, אנחנו משתדלים שזה לא יהיה עמוס מדי מצד אחד, ומצד שני שהתובנות יגיעו לשחקנים.
עד כמה אתה מאמין שקבוצה צריכה להכין את עצמה בלי שום קשר ליריבה, לעומת נגיד לבוא מול קבוצה ולהגיד אוקיי, הם משחקים ככה וככה, אני אתכונן אליהם?
תראה, קודם כל אפשר לראות את זה בשלוש שנים שאנחנו במכבי נתניה, אנחנו משחקים את המשחק שלנו נקודה. קבוצות אחרות, אם הן רוצות להתאים את עצמם אלינו, זה בסדר. אבל בתוך השיטה שלנו, אנחנו יכולים להתייחס לנקודות מסוימות אצל הקבוצה היריבה. אנחנו יכולים להחליט, לדוגמה, שבתוך הלחץ אנחנו יכולים לתקוף דרך האגפים, דרך האגפים ולא דרך האמצע, אם הם משחקים עם שלושה בלמים, לדוגמה. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס ליריבה בצורה כזו או אחרת שאנחנו מחליפים את השיטה שלנו. DNA של מועדון צריך להישאר DNA של מועדון, ולא משנה מה קורה, ולא משנה נגיד מי אתה משחק. סבור שדבר, אתה עוסק בכדורגל, תנסה להיות יותר טוב מהיריבה, ולהשתמש יותר בחסרונות שלה.
אגב, זה מביא אותנו בעצם עונה שעברה, שלוש קבוצות במערכים די דומים, הפועל חיפה, בני יהודה ומכבי תל אביב, שמול היה, לא ניצחנו אף אחד מהיריבות האלה בעונה שעברה, וביציע היו הרבה שבאו ואמרו, למה בעצם המאמנים לא משנים שיטה דווקא מולם, כלומר, למה לשמור על קיבעון שכזה?
תראה, קודם כל, יש משהו בזה, אני אוהב לשמוע ביקורת, יש משהו בזה, וזה ציינת העובדות, והעובדות האלה הן עובדות נכונות. אבל כשמשתמשים בעובדות, אתה צריכים לדייק בכולם. אז בשנה הראשונה בליגת העל, ניצחנו את מרבית הקבוצות ששיחקו נגדנו בשלושה בלמים, ובליגה לאומית, כל הקבוצות שיחקו נגדנו עם שלושה בלמים, אבל אני חושב שזה לאו דווקא נובע מקיבעון, זה נובע מהעובדה שאתה רוצה להיות יותר טוב ולנסות ולשחק בשיטה הזו, כדי לעבוד על דרך מסוימת. אנחנו פחות מאמינים בשיטת שלושת הבלמים, למרות שהשנה גם אותה אנחנו ננסה בצורה כזו או אחרת כן ליישם, אבל אני חושב שמאמנים צריכים למצוא כן פתרונות בתוך השיטה הזו. אני יכול להגיד לכם, אנחנו כן נחליף השנה כמה וכמה סגנונות, לא סגנונות, אלא שיטות משחק ומערכים, בהתאם ל, לא בהתאם ליריבה, אלא בהתאם לשחקנים הקשירים שיהיו לנו באותו שבוע. ואני לא כך מסכים עם המושג קיבעון, כי אתה לא מנסה לייצר לעצמך משהו מסוים בהתאם ליריבה. אני כן מסכים שיכול להיות שהיינו צריכים לאמץ עוד שיטת משחק, שהשנה אנחנו כן נעשה אותה. זה אני מסכים. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לשנות משהו בהתאם ליריבה, או פתאום להחליט שאם אתה משחק נגד מכבי תל אביב, אז נגד מכבי תל אביב, אתה תלך אחורה ואתה תסתגר. אני לא מאמין בזה. אנחנו לא מאמינים בזה. אז יש משחקים שאתה תיתן 4-1, אתה תנצח 4-1, ובשאר המשחקים אתה הפסדנו להם, אבל יש עוד משחקים השנה? מולם.
כמובן.
אבל אתה יודע להגיד מבחינתך מה ולמה? זאת אומרת, על כל ההפסדים האלה נניח? אם זה קשור לשיטה, אם זה קשור פרסונלי?
לא, אני חושב שכל משחק, אני חושב שכל משחק הוא לגופו, בבני יהודה, אני יכול לומר לך שהיה לנו מאוד מאוד קשה באמת שפתאום במהלך כל השנה, לאו דווקא בגמר, בנקודה הכואבת הזאת שאם תרצה ניגע בה אחר כך. אבל אני חושב שמולם היינו די חסרי רעיונות שנה שעברה, וזה טעויות שלנו, של המאמנים, לדעת לפצח את זה ולא הצלחנו. ומול מכבי תל אביב, למרות התוצאות, אני חושב לנו שני משחקים מצוינים מולם, והפסדנו את המשחק. נגד הפועל חיפה היו שתי משחקים שבאחד מהם קרה מה שקרה במחזור הראשון, ובסיבוב השני אני חושב ששיחקנו מצוין והפסדנו. אבל זה באמת משהו שהוא כל מקרה לגופו.
דיברנו קצת על ההכנה באמת לפני משחק, סיפרת לנו קצת על השבוע. ספר לנו מה ההשפעה של מאמן תוך כדי משחק.
אני חושב שהיא פחותה מכדורסל, לדוגמה.
עכשיו יש הפסקות מים, אז זה כמו טיימאוט.
כן, יש טיימאוטים שאתה יכול לדבר, אבל אני חושב שההשפעה היא, אני לא יודע לקמת אותה מבחינת אחוזים, אבל אתה רואה הרבה מאוד דברים שאתה יכול לשפר תוך כדי משחק, אתה יכול להעיר תשומת לב של שחקן מסוים לגבי דברים שאתה רואה תוך כדי המשחק, כן לדעת מתי לאזן, לטפרס לדוגמה, לדעת מתי ללחוץ בקו 2 או בקו ובקו 3, לדעת מתי כן לשחק קצת יותר סבלני עם הכדור.
שומעים אותך, זה קורה באמת?
אתה יכול להעביר מסרים מסוימים לשחקנים, ואז הם מעבירים את זה, אבל אני חושב שמרבית העבודה עצמה היא נעשית במהלך השבוע, ואתה כן יכול לזהות תוך כדי משחק דברים מסוימים שיכולים לנצח משחקים. קרה את זה שנה שעברה לא מעט פעמים, שתוך כדי משחק זיהינו דברים והצלחנו לנצח את המשחק, שעדיין עדיין נשארנו עם השיטה שלנו, אבל הצלחנו לזהות כל מיני חולשות אצל היריבה שלא לא ראינו אותה עוד בפריגן.
האמת שאני זוכר את המשחק נגד ביתר, נראה לי שהיה נכון, שצמול, לא. נכון? במחצית או טיפה לפני, בחרתם להתמקד שם וזה עבד. כמה שומעים את הקהל תוך כדי משחק?
אני יכול לומר לך שנקודה שתמיד מרגשת אותנו, גם אותי וגם את סלובו, זה לא משנה לאיפה אנחנו הולכים, זה לא משנה אם זה משחק בית או משחק חוץ, זה פשוט מדהים לשמוע אותם כל פעם מחדש, אני באמת, 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 באמת מתייחס לקהל כאל שותפים שלך. אנחנו שומעים אותם כל הזמן, גם במשחקי חוץ. אני חושב שהמשחק בסמי אופר שנה שעברה, היה הדוגמה הכי טובה ש-20 ומשהו אלף איש מעודדים את מכבי חיפה, ולמכבי נתניה יש יציע אחד שהוא מלא, אתה מנצח 2-0 ואתה שומע פשוט רק את האוהדים של נתניה, וזה פשוט כיף גדול. יש לנו חוב אליהם ואנחנו נחזיר אותו גם.
ומה קורה כשלא הולך? שפתאום, נקרא לזה, השותפים שלך נותנים חייצות תוך כדי משחק, את זה שומעים?
פחות, פחות. אני מצטער להחזיר אותם. אבל, אבל פחות. אתה תמיד מקשיב, אתה תמיד שומע, אבל אתה... כשאתה מאמן ואתה, יש לך טיפה קילומטרה שאתה מפתח סוג של אור מסוים, שאתה שומע רק את הדברים שאתה רוצה לשמוע. אבל אגב, אפרופו קהל, אז אולי... באמת אני אספר לכם שבמשחק האחרון הם הצליחו לרגש אותנו עם הדקה 26 עם הסיפור עם סיפור העצוב על דודו ג'ורג', שאגב ליוויתי אותו לא מעט בתקופת המחלה. זה היה פשוט מעורר כבוד, ולדעת שבסופו של דבר אנחנו מתעסקים בספורט, ולראות את הגדולה של בני אדם משני הצדדים, פשוט מדהים. זה מראה על העון האנושי שיש בקהל.
ממש, לגמרי, אחד הרגעים שהכי נחמד לראות.
כן, מסכים, באמת מרגש, סיפור שמקווה שההנצחה של דוד תמשיך.
לגמרי.
לאורך שנים פה זה מגיע לו, מגיע גם למשפחה. אני רוצה לחזור ברשותך למה שדיברנו עליו קודם. מה קורה כשאוהד עם חולצה מספר 44? לפעמים יש לו כל מיני הערות. כלומר, באיזה מקום מגיעה התערבות, אם בכלל, מבחינתך ומבחינת סלובו של אייל, חולצה של אייל, כתוב לו 44 על הגב.
הוא לא רואה במשחקים.
הוא במזרחי, אז הוא לא צועק לכם בספסל.
לא ידעתי.
אבל כלומר, בתור אוהד של מכבי נתניה, בתור בן אדם שאמנם שם את הכסף, אבל הוא קודם כל אוהד, יוצא לכם לדבר על גם דברים שקשורים בכדורגל, או שהקשר ביניכם לא נוגע בכלל באזורים הללו?
תראה, ראשית, העבודה עם אייל היא... היא קיימת בדרך כלל אחרי משחקים, במקרה הטוב זה יכול להיות עוד שיחת טלפון במהלך השבוע. תענוג, זאת אומרת, אנחנו תמיד מקשיבים, יכולה להיות הערה כזו או אחרת, זה לגיטימי לחלוטין, אבל אף פעם לא הייתה, בכל השלוש שנים האלה לא הייתה שום סוג של התערבות כלשהי. הוא יכול להביע את דעתו כאוהד, ואנחנו צריכים לדעת להבדיל שיש את אייל האוהד ואת אייל הבעל הבית. יש חוק מסוים שהוא אומר אותו תמיד, אתם יכולים להגיד את מי אתם רוצים, אני יכול להגיד לכם את מי לא. העבודה היומיומית נעשית מול ניב. אתה יודע, אייל זה הבעל הבית, אני לא חושב שאני צריך לבוא ולהחמיא ולפרגן, אבל אני יכול לומר לכם ש... הלוואי, והכדורגל הישראלי היה מתברך בעוד צורות ניהול, כמו שאייל סגל מנחיל. אם היו עוד הרבה אייל סגלים וניב גולדשטיינים, הכדורגל שלנו היה נראה הרבה הרבה יותר טוב, כי יש לו דבר אחד שבעצם מאפיין את כל מכבי נתניה, זה שכל אחד מתעסק במה שהוא מבין בו. וברגע שזה קורה, אז שוב פעם, אתה יכול למצוא פתרונות. אני לא זוכר שום סיטואציה של... תרבות כזו או אחרת, יכולה להיות שיחה אחת לחודשיים, אחת לשלושה חודשים, לדעת מה אנחנו צריכים, מה דעתו, לא מעבר, ממש ככה.
לא, אנחנו גם מעלים את זה כאן, כי אנחנו מרגישים את אותו הדבר, אנחנו יודעים בעצם על הקשר, ואיך שאייל וניב בעצם מתעסקים בצורה של יחסי אנוש קודם כל, אם נחזור לעונה שעברה, אחרי ארבעה משחקים, נקודה אחת, שהיו כאלה שתחילו להגיד, טוב, אולי הראשונים ללכת, שי וסלובו, ופתאום מגיע אייל, ומבחינתו אין על מה לדבר, כלומר, הוא בא ועודד אתכם, ומבחינתו אתם ממשיכים, ולא משנה מה שהיה, וזה נתן לכם לדעתי הרבה מאוד ביטחון, משם להמשיך ולסיים את העונה כמו שהסתיימה.
כן, תראה, אתה יודע, ה-SMS המפורסם הזה שדיברתי עליו בתקשורת, הוא תפס גלים, אבל באמת ככה זה היה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מערכת ובוס ובעל בית, צריך לתת אורך רוח לאנשים שעובד איתם, וכולם גם צריכים להבין שבסופו של דבר, אין מצב שכל הזמן יכול ללכת, ההפך. אבל אם יש נקודות מסוימות, החוכמה היא לדעת דווקא ברגעים כאלה, למצוא את הבעיה ולנסות ולפתור אותה. ולא, אתם יודעים, כל הזמן מדברים על לחץ שמאמנים נמצאים, ולחץ ולחץ ולחץ. אני חושב שלחץ זה משהו שאתה מחליט אם אתה נמצא בו כן או לא. וכל המערכת הזאת, דווקא ברגעים האלה, מוכיחה שהיא סומכת על על הצוות המקצועי כדי שהם יעשו את זה. והאורך רוח הזה הוא בכלל, הוא אורך רוח מבורך, כי אני לא חושב שאתה יכול לעבוד, שאתה כל הזמן יש חרב על הצוואר שלך, ההפך. ככל שאתה תמצא יותר פתרונות, הכדורגל, או בכל תחום, אתה תמצא הרבה יותר תובנות לדעת איך כן לשפר את זה. וכן, הוא נוף אחר בכדורגל שלנו, אייל, ואני שמח שזה ככה.
קודם כל, הלוואי והשקפת העולם הזאת באמת הייתה תופסת במקומות אחרים. בוא נגיד את זה בתור...
אני יכול לומר לך שהכדורגל שלנו בוודאות היה נראה הרבה 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 יותר טוב. ואתה יודע, יש פה יחסי גומלין, שאתה חותם, אנחנו מתחילים שנה רביעית בקבוצה, אז זה גם סוג של הכרת תודה לנו, למועדון, על האמון שהם מעניקים לנו.
בוא ספר לנו קצת על הצוות המקצועי. כמה אנשים, איזה תפקידים.
עופר בסון, מאמן השוערים. יניב מאדר, מאמן הכושר. אני סלובו. יש את הצוות הרפואי, יש את האנליסט, כמה אנליסטים. אתם צריכים להבין שבסופו של דבר, על כל האנשים מסביב, יש אחראי אחד, שזה סלובו. זאת אומרת, סלובו נכנס גם לפרטים של הצוות הרפואי, ממש כמו מנהל מקצועי, הפרטים של מאמן הכושר, מאמן השוערים, פיזיולוג ספורט. אני חושב שהדבר, החוט המקשר בכל הצוות המקצועי, זה שאנחנו לא לוקחים אנשים שיעשו את מה שאנחנו אומרים להם, אלא אנחנו לוקחים אנשים שיכולים להשאיר אותנו, ולעשות אותנו אנשי צוות יותר טובים, מאמנים יותר טובים, שכל אחד מהם גם מקבל אוטונומיה מוחלטת להחליט בתחום שלו. עופר בסון יחליט מי יעמוד בשער בכל רגע נתון, יחליט מי יהיו השוערים, ויחליט ממי אנחנו צריכים להיפרד. יניב מדר יהיה אחראי על התחום שלו מבחינת האופי של השחקן, מבחינת כושר גופני, התוספי תזונה, אנחנו לא נתערב לו, והוא גם יחליט לנו לגבי עצימות אימון. לדברים מסוימים שהם בתוקף סמכותו. זהו, ומעל הכל, שוב פעם, מי שמקשר בין כל המחלקות האלה, זה סלובו.
דיברת קצת באמת על השתלמויות בחול שהיית. ראית איזה פערים מסוימים בין מכבי נתניה של היום נניח למועדונים בחול? מבחינת מבנה, מבחינת תשתיות, לא יודע מה.
ברור, ההבדלים הם מאוד מאוד מהותיים, ואנחנו לא יכולים להתקרב אליהם מבחינת המתקנים בעיקר. אבל כשאתה נוסע להשתלמות, אתה לא נוסע כדי להגיד, וואו, איזה יופי שם, אנחנו לעולם לא נגיע לזה, אלא ההפך, אתה מנסה לקחת דברים מסוימים, שאתה כן יכול להשריש במועדון שלך, אחד הדברים שאנחנו לוקחים, זה השיתוף של כל כך הרבה אנשי צוות, הישיבות השבועיות, החלפת דעות בין כולם, קצב אימונים, אני יכול לספר לכם שבתוך האימון עצמו, הפיזיותרפיסטים והרופאים, נמצאים בתוך המגרש ועוזרים לנו, עוזרים לשחקנים ומביאים את הכדור, מביאים כדורים כמה שיותר מהר כדי שהקצב באימון יהיה גבוה יותר. ההשתלמויות תמיד תורמות לך לידע להיות הרבה יותר טוב ולקחת רעיונות. אנחנו משתדלים אחת לשנה כל הזמן לצאת וללמוד.
מי המודל לחיקוי?
מודל לחיקוי. אתה יודע, אתה משתדל לקחת מכל מאמן את, את הדברים הטובים שלו, וכן כן לנסות ללמוד. אני יכול לומר לך שהתפיסה שלנו היא מאוד דומה לכדורגל, לכדורגל הספרדי, להניע את הכדור כמה שיותר, שאתה תהיה אחראי על הנעת כדור, שאתה תכתיב את קצב המשחק, אתה תקבע את הפרס ואת הלחץ, תשתדל לשחק כמה שיותר כדורגל התקפי, תשתדל כמה שיותר כדור על הארץ ולא בגובה, ופה יש, כמובן, יש את את גרדיולה, שאתה מנסה לקחת דברים מסוימים ולראות אותם, אבל תמיד גם בדברים שאנחנו לוקחים, אנחנו מאוד מאוד משתדלים להכניס לתוך האימון את האינפוט שלנו, זאת אומרת, את הדברים שאנחנו מאמינים בהם בתוך התרגילים המסוימים שאתה רואה.
איזה תפקידים אתה עושה במועדון? דיברנו אז על מחלקות נוער, או זה בעצם הייתה ההתמחות שלך לפני לפני הבוגרים. היית הרבה זמן במחלקות נוער, נכון? אם לא תהיה בפועל תל אביב.
כן, היית 16 שנה במחלקת נוער.
קצת.
קצת. אני כל פעם שצריכים אותי, ואני עושה זה תמיד באהבה, אז יש מפגשים, השנה אמור להיות מפגש אחת לחודש עם כל המאמנים במועדון, עם נושאים מסוימים שאנחנו חושבים שהם יכולים לעזור להם. אני לא מגיע ממקום של אנחנו מאמני הבוגרים, אנחנו נגיד לכם מה לעשות, אתם צחקו באותה שיטה, לא.
אין חשיבות לשיטה לאורך כל השרשרת?
אנחנו יכולים להביע דעתנו בפני הבעל הבית, בפני אייל, על איך מועדון צריך לראות מבחינת סכמה, אני גם מאמין שהוא כן יישם את זה. אני חושב לדוגמה שקבוצה, לא משנה באיזה גיל, ולא משנה, מה קורה מבחינת המטרות שלה, בסופו של דבר הקבוצה צריכה, המאמנים צריכים לדעת ללמד את השחקנים האלה לשחק, ופחות להסתכל על תוצאה, וכן להסתכל על כדורגל שהוא מרגל לרגל, וכן לעבוד על שיטת הלחץ, גם אם זה מגיל 13 או 14. אני מקווה מאוד שאת הדברים האלה נאמרו, גם לאייל, גם לניב, גם לזוויק. אני מקווה מאוד שהם יקחו את זה. אחת לחודש כן תערך פגישה עם כל המאמנים, לראות את דברים מסוים שאפשר לשפר, להסביר על היבטים מנטליים, איך מתמודדים עם שחקנים צעירים, איך לוקחים את העניין דווקא אחרי משברים או אחרי תקופות פחות טובות, ואני אעשה את זה באהבה גדולה.
התחלת לדבר על כדורגל ספרדי, מה שמוביל אותנו לקיץ העכשווי, כי הבאנו שתי ספרדים. קח אותנו לישיבה בתחילת הקיץ, עם אייל. מאיזה מסקנות אתם באתם העונה שעברה?
תראה, קודם כל, היו לא מעט נקודות שבדיעבד אתה חושב שאתה צריך לדעת לתקן אותם, ואחת הנקודות שעלתה היא לאו דווקא להרחיב את הסגל, אלא יותר להכניס בו יותר איכות, ולהגיע למצב שמרבית השחקנים הם פחות או יותר באותה רמה, כדי שבכל שלב נתון הם יוכלו להיכנס, פחות להגיע למצב כמו שקרה נגד מכבי חיפה, שאתה מסתכל על הספסל ואין לך שום חילוף התקפי. תראה, זה יכול לקרות במהלך שנה, זה קרה לנו במשחק האחרון, אנחנו מסתכלים לספסל ואין לנו שחקן התקפי, אבל זה יכול לקרות כי היה רצף של 4 משחקים ב10 ימים. זה תובנה ראשונה. ותובנה שנייה היא לחשוב איך אתה מנסה להפוך את מכבי נתניה לקבוצה שמעבר לכדורגל השמח שכולם מדברים עליו, אלא גם להיות הרבה יותר רעים, וכן להשיג את התוצאה, ולא לאבד אותה, וכן להרוג את המשחקים. לצערי, 4 משחקים בגביעת אותו, אתה לא באמת חושב שאתה יכול לשנות את זה ב4 משחקים. אבל אני יכול לומר לך שזה משהו שאנחנו לחלוטין ניתן עליו את הדעת השנה, וכן לנסות ולהפוך לקבוצה הרבה יותר רעה במובן הטוב של המילה.
מעולה. שנה שעברה גם היה חסר לנו שחקן עומק בעצם. שחקן שעשה את התנועה, שיפרוץ את הקווים. קיבלתם אותו הקיץ? זה משהו בכלל שרציתם? שמתם עליו דגש?
תראה, הסגל, בוא נלך שחקן שחקן. הלך עלי מוחמד, הגיע רועי קיאט, או אלמו כהן, זה לא משנה איך אתה תיקח את ה... אנחנו בשלישי מנסים לשחק כל הזמן עם אותם שחקנים ורסטילים שיכולים לשחק בכל עמדה בקישור. אז הגיע רועי קיאט, והגיע אלמו כהן. בחלק הקדמי זה נכון שלא צירפנו חוץ מרועי קיאט, שבעצם הסיבה שצירפנו אותו, זה שנקבל יותר מספרים מהקו השני. מכבי נתניה הפקיע בשלוש שנים מעל 200 גולים בכל המסגרות. מעט מאוד שערים הופקעו מהקו השני. ואחת הסיבות זה שלא היו שחקנים שיודעים להצטרף מבחינת האופי שלהם מהקו השני, וזו הסיבה שבעצם רועי קיאט הגיע. ולגבי הדריבל, כולכם ידעתם שרצינו מאוד מאוד את חן עזרה, ובסופו של דבר זה לא יצא, אבל אני יכול להגיד לכם שהיום שאני מסתכל על זה בדיעבד, אז אתה מניח על כף המוזניים דבר מאוד פשוט, שאתה בא ואומר, יש יונס מלאדה, ויש את השחקן המוכשר, את רוי קורין, מצד שני, ואלה שחקנים, אני לא יודע כמה באמת דקות משחק רוי יקבל, אבל אני כן חושב שאנחנו לא נתייחס אליו כאל שחקן שהוא, אין לו דקות משחק בנוער, אלא אנחנו נתייחס אליו כאל שחקן, האם הוא יכול לעזור למכבי נתניה בכל רגע נתון, ויש לי תחושה שכן.
אמרתי לך לפני זה שאני בן אדם שהם מספרים, וסטטיסטיקה okay. זה דבר שמעניין אותי. אז אפשר לראות שמכבי נתניה, פחות בעונה שעברה, מקום שני בליגה באיומים, בכלל, ומקום שני בליגה באיומים למסגרת, אחרי מכבי תל אביב. מצד שני, לוקח לנו, היחס איומים לשערים שלנו הוא נורא גבוה, זה שם אותנו איפשהו בין רעננה, קריית שמונה, באזור הזה. זאת אומרת שלרעננה ולקריית שמונה לוקח 12 מצבים כדי לייצר גול, לנו לוקח 11. זה משהו שמשהו ששמים עליו דגש?
אוקיי. תראה.
אנחנו בחלק העליון של הטבלה, בגלל זה אני שואל.
לא, אבל אני אסביר. תראה, בסופו של דבר, אתה יכול לראות את זה כמעט בכל קבוצה בעולם. קבוצה שמייצרת לעצמה המון מצבים, יכול להיות שאנחנו כן צריכים לשפר, ואני בטוח שזה יקרה, כן צריכים לשפר את אחוז ההזדמנויות שאנחנו מגיעים אליהם, אבל הנתון עצמו שאנחנו מגיעים לכל כך הרבה מצבים הוא הנתון המעודד, והוא הנתון שבעצם אנחנו כן יכולים לשמוח ממנו. אני חושב שהשנה הפקענו 45 שערים, שנה שעברה 45, משהו כזה, שזה קצת יחזב אותי, כי אכלנו, מכבי נתניה שווה מעל 50 גולים בעונה, זה בעצם פחות או יותר הממוצע שאנחנו עומדים עליו בכל קבוצה שאנחנו מגיעים, שזה מספר מאוד מאוד יפה, אבל אני חושב שהחלוקה שנה שעברה הייתה פחות טובה. זאת אומרת, אנחנו כבר שלוש שנים, ארבע שנים, גם בביתר זה קרה לנו, שיש שני שחקנים שהם אקס פקטורים מבחינת כיבוש שערים, שהם נותנים דו ספרתי, והשאר זה די מתחלק. אבל אני חושב שאחת המטרות שלנו בשנה הקרובה זה ששחקנים יעלו את המספרים שלהם, גם גבי וגם אביב אברהם, יונס מלאדה, בתקווה ששני האקס פקטורים יישארו, שזה פאטוס וגיא, שהמשיכו להביא את אותה תפוקה, תוסיף את רוי קיאט, אנחנו אמורים להפקיע לא מעט שערים.
והשיטה החדשה אמורה לענות על זה, בעצם לרווח, מה ששנה שעברה בעצם התחלנו עם יעלום, עברנו ל-42 קווים.
אני אסביר, השיטה החדשה, היא שיטה שבעיקרה היא צריכה לתת מענה לשחקנים החדשים שהבאנו, וכן להגיע למצב שאנחנו תוקפים יותר מהאגפים, ומכניסים יותר כדורים גם מצד ימין וגם מצד שמאל, משהו שכמעט ולא קרה לנו שנה שעברה, ומצד שני, להכניס עוד שחקן לאמצע. אתם יודעים, היינו, שחקנו ארבעה משחקים בגביע הטוטו, ולאו דווקא יכלנו לראות את מה שרצינו לראות, כי אתה לא, במשחקים מסוימים, אתה לא באמת יכול ללחוץ כמו שאתה רוצה, כי הייתה פה עייפות מטורפת של ארבעה משחקים בעשרה ימים, אז לאו דווקא השגנו את המטרות האלה, אבל אני יכול לומר לך שהתובנה הכי גדולה שלקחנו, היא העובדה שאנחנו יכול להיות שניקח עוד שיטת משחק, שתעזור לנו להתגבר על חסכים מסוימים שכן ראינו אותם בארבעה המשחקים האלה, ושלנו בארסנל עוד אופציה.
כלומר, היום מבחינתך מכבי נתניה הסגל כבר מוכן לקראת העונה, או שיש עוד שחקן באיזושהי עמדה שהיית רוצה להביא?
זו שאלה טובה, זו שאלה שאנחנו מתלבטים עליה לא מעט, ואני אסביר לכם. מן הסתם, אם היינו מצרפים עכשיו שחקן מסוים, היינו מצרפים אותו לחלק הקדמי. אבל אנחנו יודעים שאם נצרף שחקן בסדר גודל של שחקן ותיק עם רזומה בליגת העל, זה יבוא על חשבונם של שחקנים שאנחנו חושבים שהם צריכים לפרוץ השנה. וזה משהו שאתה שם אותו על כף המוזניים, וצריך לדעת לקבל החלטה מה אנחנו רוצים שיקרה יותר. ואנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להגיע למצב ששחקנים מסוימים לא מקבלים את הדקות שלהם, כי אנחנו מאוד 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 מאמינים בשחקנים הצעירים, ביונס מלאדה, אני לא יודע עוד פעם כמה יצא לו לשחק, אבל אני כן חושב שרואי קורים כזה יכול להיות כחלק מסגל, ולאו דווקא עוד אחד שרק מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, וכל שחקן שאתה תביא לחלק הקדמי בשלב כזה, בעצם יוריד דקות משחק משמעותיות מהשחקני בית ומהשחקנים הצעירים. נקבל החלטה, נחשוב, ונראה.
בוא נחיל קצת על השחקנים החדשים. בעצם הגיעו 7 שחקנים, 4 מהם אפילו שחקני הרכב. דברים אנגולובר, תלמוג, קאט והררה. מה השחקנים החדשים נותנים? זאת אומרת, שינית, אתה אומר את השיטה בהתאם לשחקנים החדשים, כדי שהם יוכלו לבוא לידי ביטוי. מה אנחנו אמורים לצפות מהם? מה החוזקות?
ראשית, כל שחקן שהבאנו, הייתה סיבה מסוימת לחפות על דברים שקרו פחות טוב שנה קודמת. רומן מביא לנו טכניקה שהייתה מאוד מאוד חסרה לנו בחלק האחורי. אני מאוד מאוד אהבתי את ברנקו, אבל היה חסר לנו טכניקה. אנחנו חסידים של טכניקה גם מהחלק האחורי. ואני חושב שהצלחתם לראות ב4 המשחקים האלה שמדובר בשחקן עם טכניקה לטעמי יוצא דופן לליגה הזו. יש כמה שיפורים שכן נצטרך לדעת לעשות לו כדי שיהיה איזון. בורחה, אתה יודע, לא כל יום מגיע לישראל שחקן שפספס את העלייה לליגה הראשונה בספרד ממש במחזורים האחרונים, והדבר שראינו ממנו זה גם טכניקה מאוד גבוהה והצטרפות טובה מכף שני שהיה חסר לנו שנה שעברה בעמדה הזו. גם לא מעט תיקונים ושיפורים שנצטרך לעשות גם לו כדי שזה יהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. רואי קיאט, הסברתי כבר, הצטרפות מהקו השני. רון אשכנזי ויובל זה שחקנים שאנליסט עקב במהלך שנה שלמה. אני יכול לומר לך, בגלל שזה חלק קדמי אז התעקבתי קצת יותר. רון זה שחקן שלא רואים היום הרבה מבחינת האפיון שלו, כי הוא מצד אחד שחקן גבוה וחזק ותשע, אבל מצד שני עם טכניקה טובה, מהירות והבנת משחק טובה. זה שחקן שהוא בכלל חריג גיל, יכול להיות חריג גיל שנה הבאה עדיין בקבוצה, יש לו פוטנציאל מעניין. יובל שדה, טכניקה טובה מאוד ביחס לגיל שהוא נמצא בו. בהתחלה חשבנו שהוא יוכל לשחק גם כבלם וגם כשש, היום אנחנו חושבים שהוא יכול כן לעשות את זה בשש, אבל אנחנו צריכים להבין שעם שחקנים כאלה, הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, אני הולך ברחוב ואנשים שואלים אותי שאלות, הם לא באמת מבינים מה עומד מאחורי זה. הרבה מאוד פעמים שחקן צעיר שמגיע, הוא יכול להיות מוכשר ככל שיהיה, והוא יכול להיות שחקן שמנבים לו גדולות. בסופו של דבר יש פה היבט מנטלי, ויש חבלי לידה לא פשוטים בכלל מבחינת המקום שהיית בו ולאיפה הגעת. זה שונה לחלוטין, והרבה מאוד פעמים זה תלוי גם באישיות של השחקן, ביכולת שלו לדעת להגיע, סתם דוגמה, מליגה לאומית לליגה טל, או מנערים א' במקרה של רוי קורין לליגה טל, מבחינת המקצבים, מבחינת הדרישות, מבחינת הנהלים. וזה לוקח זמן, זה לוקח זמן. וזה הרבה מאוד גם תלוי בפרסונה עצמה. אם היא כן יכולה להבין את נקרא לזה סו קולד קשיים, ולהגיע בסופו של דבר ליעד שהמועדון מציב להם.
מה, דיברת באמת על צעירים, אבל מה קורה באמת עם שחקנים כמו גולוברט או אררה? זה שחקנים שאתה תוך כדי עונה אתה בעצם יכול לשפר אותם?
לגמרי. אני יכול לומר לכם שכל שחקן בנתניה היום יש לו בנק משימות ומטרות שאנחנו מנסים כל הזמן לעשות אותם שחקנים יותר טובים, להגיע למוצר שלם מבחינת המועדון, וגם מבחינתו האישית, להכניס לו אלמנטים מסוימים כדי להפוך אותו להיות שחקן טוב יותר. התחלנו את זה לפני 3 שנים עם דיה סבא, ואנחנו ממשיכים כמעט עם כל שחקן, אבל אתה יודע, אתה לפעמים יכול לתת את כל מה שאתה רוצה, זה לא עובד עם כולם.
זה אלמנט שאתם שמים עליו דגש, שאתם מביאים שחקנים? זאת אומרת, יש איזו שיחה איתם לפני כדי להבין את הפרסונה?
לגמרי כן. אין שום שחקן שהגיע למכבי נתניה בלי שיח שאנחנו חושבים שאנחנו כן יכולים לדעת לשפר אותו. אנחנו תמיד אומרים להם משפט אחד שהוא משפט שמנחה אותנו כל הזמן. אתם יכולים לטעות כל הזמן כמה שאתם רוצים, אבל עשיתם טעות מסוימת במשחק, באנו והסברנו לכם, בפעם הבאה תעשו טעות אחרת, אבל אל תחזרו על טעות ישנה. ופה אתה רואה אם שחקן כדור, אם השחקן יכול בעצם להמריא לגבעים שהוא רוצה להמריא, אם הוא יכול לשפר את הטעויות שהוא עשה, זה יהפוך אותו להיות שחקן הרבה יותר טוב. ולגבי השיחות, חד משמעית, לפני כל חתימה שמגיעה, יש שיח בינינו לבין השחקן עצמו, ואגב, הרבה מאוד פעמים, שחקנים גם לא מגיעים למכבי נתניה בעקבות השיחה הזאת.
דרך אגב, בקבוצה של השנה יש אינטליגנציית משחק גבוהה? או מקום לשיפור?
אני חושב שכן, אני חושב שהרבה מאוד שחקנים עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, אבל הרבה מעבר לזה, חדר הלבשה עם אנשים, עם הון אנושי מאוד מאוד גבוה, והרבה מאוד מנהיגים, מה שלא היה לנו קודם, יש לנו גם את רומן, וגם את אלמוג, וגם את פטוס, אז היום זה יותר מדי אנשים שכן יכולים לדבר וכן להכניס רוע במובן הטוב של המילה בחלקים מסוימים של המשחק.
כשאני חושב על זה בעצם, היה לי שכל שנה בקיץ היה לכם סוג של זעזוע, משהו כזה שמצריך מכם לעשות חשיבה מחדש.
כן.
בין אם זה גם בעונה הראשונה, שאתה אומר, הגעתם, חשבתם משהו מסוים, הגיע אייל סגל, ואחרי זה היה לנו את כל הסיפור עם דיה ואירן, והשנה גם לקחו לכם את אלי נניח. איך פונים סגל חדש כל פעם?
מאתגרים את עצמנו. אני חושב שזה קורה בכל העולם. היום שחקנים נמכרים לקבוצות אחרות. אתה לאו דווקא שמח שזה קורה, אבל אתה יודע שבסופו של דבר זה טבע, אלה טבע הדברים בענף הזה. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה לדעת פחות להאשים אנשים, וכן להסתכל על עצמך ולדעת איך אתה מוצא פתרונות לזה, ולא להגיד, אתה יודע, בשפה הישראלית קוראים לזה, אכלו לי, שתו לי, אז תתמקד בעצמך ותנסה לפתור את הבעיות, ופחות להאשים אנשים, תאציל סמכויות, ודברים יגיעו.
כן, היה כאן כפיר וולפסון לפני כמה פרקים, ודיבר על זה שבעצם הוא מתעסק הרבה במה יהיה אם, כלומר, מכין יחד אתכם תוכניות מגירה לכל שחקן,
כן.
מחליף או שניים במידה, ושחקן חלילה, נפצע, מורחק, מקבל פתאום חוזה. כן, חשיבה לטווח ארוך, זה
כל הזמן, אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה יקרה אם. אבל אני חושב שמערכת בריאה היא צריכה להיות מוכנה לכל תרחיש שקורה. וזה נכון שבשנתיים האלה עזבו שחקנים די דומיננטיים. אגב, אני גם מאוד שמח שבסופו של דבר השחקנים האלה, אם זה גלאזר ורמזי ושון וייסמן, שעשו את הצעדים הראשונים שלהם, לא צעדים ראשונים, אלא את הקפיצה המשמעותית, עשו בנתניה, אבל אתה מצד אחד שמח בשבילהם, מצד שני, התפקיד שלנו לדעת להביא עוד שחקנים טובים.
ודיברנו קודם בעצם על הגיבוי שאייל וניב מעניקים לצוות המקצועי, לשחקנים.
אני לא קורא לזה גיבוי. אני אעצור אותך לפני שאתה ברשותך. אני לא קורא לזה גיבוי. אתה יודע, שאומרים גיבוי זה משהו מסוים שלא היה טוב, ואז אתה מקבל גיבוי ממש לא. אין כאן גיבוי. אני חושב שיש פה מערכת יחסים שמושתתת בעיקר על הערכה הדדית. אני לא אוהב שמשתמשים במילה גיבוי, כי אין צורך לגבות. היו שנתיים טובות, היה פרק זמן מסוים שפחות הלך בו, וזה לגיטימי לחלוטין, ומפה מצאנו פתרונות ביחד, פשוט.
אוקיי, אני מקבל. לא, הכל בסדר, גם בלקסיקון התקשורת הישראלי, כשמדברים בספורט, גיבוי זה בדרך כלל הדבר שקורה יום לפני הפיתורים, אז זה ככה עושה לנו קונוטציה שלילית, אני מסכים איתך. בוא נקרא לזה יחסי העבודה התקינים ובריאים שיש שם במכבי נתניה. איך אתם מיישמים את זה בעצמכם עם שחקנים בתקופה פחות טובה, שפחות הולך להם? כלומר, אתם מקיימים איתם שיחות, אתם מנסים להבין בעצם, כי בדרך כלל אלה דברים מנטליים, לרוב. כלומר, איך אתם מטפלים בזה?
שאלה מצוינת, כי שחקן כדורגל, זה קורה לו המון במהלך שנה, יש לנו המון שיחות. אני אספר לכם שבהתחלה רצינו לצרף, כחלק מהצוות המקצועי, לצרף מנטליסט או פסיכולוג ספורט, ופשוט הבנו שהפסיכולוגים הכי טובים זה המאמנים של השחקן. אז השיחות נעשות על בסיס יומי, עם כולם. אם זה יכול להיות בסמולטו קטן, זה יכול להיות בשיחת וידאו, זה יכול להיות בבית קפה, שאנחנו לוקחים שחקן מסוים שנה שעברה, הלכתי לא מעט עם שחקנים סתם כדי לשמוע על החיים שלהם ולדעת איפה אנחנו יכולים כן להיכנס ולעזור. אני חושב שבתפיסה שלנו אנחנו פחות מאמינים להעניש שחקן על תקופות פחות טובות, אלא לדעת לגעת בנפש שלו ולנסות ולראות איפה אנחנו יכולים להרים אותו. אני חושב שכדורגל בסופו של דבר 95% מושתת על ביטחון. ושהביטחון הזה קיים, אז אתה תראה הרבה מאוד דברים, והתפקיד שלך כמאמן, זה דווקא בתקופות הפחות טובות, להודיע לשחקן כמה אתה איתו, וכמה הוא ימשיך שחק, לא משנה מה יקרה. אני יכול לספר לכם שזה קרה עם פאטוס בצ'יראי, זה הדוגמה הטובה ביותר. הוא כבר לא הבין למה דברים פחות הולכים לו, והוא קיבל מאיתנו, אני לא קורא לזה גיבוי, אלא הוא קיבל מאיתנו הערכה, וכל הזמן את החיבוק שהוא היה צריך, כי אנחנו באמת האמנו ביכולות שלו, ולראיה העונה שהוא התפוצץ בה וכבש כמות לא מבוטלת של שערים. אני יכול לומר לכם שהרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים להסביר בשיח עם שחקנים שישיבה על הספסל היא לחלוטין לא עונש או לא חוסר אימון של המאמן בכם, אלא הרבה מאוד פעמים בתוך קבוצה יש רגעים מסוימים שאתה טוב בהם, ואז אתה תהיה על הדשא, וברגעים מסוימים אתה פחות טוב בהם, ואתה תהיה בספסל, והגדולה היא להגיע למצב שכל השחקנים משתדלים להיות שמחים בהצלחה של הקבוצה, או בהצלחה של חברים שלהם, גם אם הם לא משחקים, ואני חושב שהשיחות האלה הם כל הזמן סוג של מערכת גומלין שיש לך בין מאמן לשחקן, כדי כן להרים אותה מנטלית, ואף פעם לא לשדר סוג של לחץ מסוים, מה יהיה אם, כי לא. אנחנו מתעסקים בכדורגל, ואמורים להסב הרבה הנאה לאנשים, פחות להוריד לחץ ומה יקרה אם.
דיברת כאן קודם שבעצם השאיפה הייתה, שיהיה סגל כמה שיותר שוויוני, כלומר שאם שחקן אחד כרגע על הספסל, השחקן שבמקומו פחות או יותר באותה רמה, ואין הרגשה של ירידה ביכולת, איך אתה בעצם מתמודד עם האתגר הזה של לשמור על סגל שלם, שבו בעצם כל שחקן יכול להגיד לך, או לא להגיד לך, או לחשוב בעצמו ולשמור את זה לעצמו, אבל למה הוא כן ואני לא? כלומר, איך אתה שומר על רעב של סגל של 18, של 23, שכולם מגיעים, מתאמנים חזק, וכל אחד יכול להיות מוכן בעצם ליום פקודה, נגיד את זה ככה.
ברגע שאתה מתעסק בספורט תחרותי, ואני חושב שהדבר הכי חשוב באימון, זה אף פעם לא לשקר לשחקן שלך. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד לו, תעבוד טוב השבוע, אתה צחק, ואז הוא לא ישחק. אני חושב שברגע שנרקמת מערכת יחסים בין מאמן לשחקן, היושר והכנות זה הדבר הכי חשוב. והוא צריך להיות כל הזמן מוכן להזדמנות שהוא יקבל. אני אף פעם לא ישלה אותו ואני אגיד לו, השבוע הזה אתה תקבל את ההזדמנות אם אני חושב שהוא לא יקבל את ההזדמנות. אבל אני חושב ששחקנים מאוד מאוד מעריכים יושר של מאמנים או של אנשים בכלל, ובקבוצת כדורגל הרבה מאוד פעמים יש פציעות, יש הרחקות, יש תקופות פחות טובות, ואם בשלב מסוים שחקן מסוים צריך לקום ולשחק והוא ימשיך להיות טוב, אז הוא ישחק, והצד השני יקבל חיבוק, יקבל שיחה, וידע במה הוא צריך להשתפר, ואם הוא ישתפר אז הוא יחכה להזדמנות הבאה שלו. אני חושב ברגע שאתה מציג את הדברים בצורה כזאת ולא מורח את השחקנים שלך, הם גם הרבה יותר מעריכים את זה.
איך עוזרים לשחקנים, קל זה לחזור לכושר מיטבי? זאת אומרת, אם נסתכל שנה שעברה על אביב, על יונס, זאת אומרת, הייתה ירידה מסוימת, היה איזה פיק מסוים ואחריו היה קצת ירידה, ואולי גם ניקו, אפילו אחרי עונה ממש טובה, אז עונה קצת פחות טובה, והיום חלק מהסגל, ובחרתם להשאיר אותם בסגל, איך גורמים להם לחזור להיות השחקנים האלה שראינו?
הרבה מאוד אמונה שלנו כמאמנים באותם שחקנים. אתה יודע, זה גם לא משהו שיכול להישאר לנצח אם לא נראה שיפור, או אם לא נראה שבסופו של דבר אנחנו לא מגיעים לתוצאה הרצויה מאותו שחקן. אבל אנחנו תמיד אומרים שאנחנו ניתן לכם את הכל. אתם תקבלו את כל מה שהמערכת יכולה לתת לכם. שיחות אישיות, עוד אימונים אישיים, עוד אקסטרות, עוד וידאו כדי להראות את הדברים הטובים. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו לא גננת. אתה צריך להביא תוצאות על המגרש נקודה, ואם תצליח להביא את התוצאות האלה, אתה תמשיך לשחק במכבי נתניה, ואם אתה לא תביא את התוצאות האלה, אז אנחנו ניפרד כידידים, מה שנקרא, אבל אנחנו מנסים כל הזמן להאמין בפוטנציאל של שחקנים, שאתה אף פעם לא יודע באמת מתי הוא יכול לפרוץ. דיה סבא פרץ בגיל 25, תתקנו אותי אם אני טועה, באותה שנה איתנו, שעד אז הוא היה עוד שחקן מוכשר שעדיין לא פרץ, ובסופו של דבר זה קרה בשנה איתנו, אז אתה לא יכול לדעת באמת מתי שחקן יכול לפרוץ. אני כן אומר שאם הפוטנציאל קיים והנכונות שלך לעבוד קשה וללמוד מטעויות ולנסות ולהבין במה אתה טוב וכל הזמן לשאול את עצמך מה אני צריך לעשות כדי לעשות יותר טוב, זה דבר הרבה יותר חשוב, כי אם אתה תעשה את כל הדברים האלה, זה יגיע בסוף.
אז בוא כן ניכנס רגע וניגע בשחקן שדניאל כן ציין. מה כרגע המצב לגבי ניקו אולסק? חלק ממכבי נתניה, כי יש הרבה אוהדים שאומרים, הראש שלו כבר לא לגמרי בקבוצה.
אנחנו מתייחסים לניקו כמו לשחקן לכל דבר במכבי נתניה. אני לא יכול לומר לך מה קורה עם ה-MLS, כי אני באמת לא מתעסק בזה. אבל אני באתי מימון בדיוק לפני שעה וחצי, וניקו התאמן בצורה פנטסטית. וניקו זה שחקן שכיף לאמן אותו מבחינת האנרגיות שלו. אני יכול לומר לך, לא ראיתי אף פעם, ואימנתי מספיק שחקנים שחשבו שהם רגע לפני מעבר לקבוצה, אף פעם חצי פרצו וחצי משהו שמתנהל אחרת. אני גם יכול להגיד לך, אייל אמר את זה בצורה מפורשת לנו, חלק מהסגל שלכם, תרצו בו, תשתמשו בו, הוא חלק ממכבי נתניה, חלק מה... אני יכול לומר לך שאם הוא לא היה חולה ביום במשחק האחרון, הוא לחלוטין היה צריך לפתוח בהרכב.
אתם רואים מצב שהיו כשמשחקים שני קשרים אחוריים, שזה אלמוג וסתיו, הוא יכול למצוא מקום בשלישייה הקדמית יותר, כי בעצם הוא שיחק קשר התקפי
כן,
לפני שהוא הגיע למכבי
כן.
נתניה.
התשובה היא כן. התשובה היא כן. אני חושב שגם בשיטה שאנחנו רוצים לבדוק, שיטה נוספת שאנחנו יכולים לבדוק, ותסתכלו גם על היעלום, אנחנו בדרך כלל מנסים שכל הרביעיית שחקנים תדע לשחק בכל העמדות. זאת אומרת שחוץ מדיה ביעלום עצמו, כי 10 זה מוצר מאוד מבוקש מצד אחד, והוא די נעלם מהכדורגל שלנו, אז בשלישייה כולם יכולים לעשות את כל התפקידים. וניקו הוא לגמרי שחקן שיכול לעשות את זה.
אם היה 10 בנמצא, זה משהו שאתם מחפשים?
ראשית רואי כעת הגיע, כעשר, יכול להיות שהוא יזוז לעמדה קצת יותר אחורית, אייקה יכול לעשות את ה-10 ביעלום, בסיטואציה מסוימת, גיא יכול לעשות את ה-10 ביעלום, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה של ה-10, אבל די קשה היום, די קשה, בוא נפרגן לדיה, די קשה למצוא דיה היום.
איזה שחקנים אתה מצפה? או אתם בתור צוות מצפים העונה לעשות קפיצת מדרגה?
אני פחות משתמש בשמות, אני יכול להגיד לכם שהרבה...
אז בוא, מה אתה היית רוצה לראות יותר העונה במכבי? אתה מבחינת תפקידים, בוא לא נעים, לא ניגע בשמות.
אני חושב שהמטרה של כל שחקן בקבוצה, בעיניי, היא לעלות שניים, שלושה שלבים מבחינת ה... מטרות שהם מציבים לעצמם. אני כן יכול לדבר איתך על שחקן שאני מאוד 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 רוצה שהוא יפרוץ השנה ומצפה שזה יקרה, ואני אפילו ארגיש סוג של כישלון אישי, כישלון אישי שלנו כמאמנים, זה גבי. אני חושב שגבי צריך, הוא עשה השנה אחת טובה מאוד שבעצם הכירו אותו, ו גבי צריך להיות אקס פקטור מאוד מאוד משמעותי השנה, גם מבחינת כיבוש, שערים, מספרים, ואני גם בטוח שזה יקרה, כי מדובר בשחקן, אני לא מכיר הרבה שחקנים שיכולים לשחק גם עם כדור לרגל, גם כדור לשטח, גם מאבקי גוף, חילוצי כדור, בעיטה בשתי רגליים. והתפקיד שלנו כמאמנים להפוך אותו לשחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא הגיע, זה כבר קרה, אבל לעלות איתו כמה מדרגות קדימה.
דיברת על אחד מהאלמנטים שעמד השמעניינים אותך, זה גיוון בקישור. אם נסתכל על גביע טוטו, ראינו את, באמת את סתיו פיניש ואת אלמוג כהן פותחים, מה מבדל בין סתיו לאלמוג?
אני חושב שסתיו של השנה זה סתיו שונה, אתם תראו את זה. סתיו הוא הרבה יותר נייד, סתיו יכול, מבחינת הטכניקה שלו, שיפר מאוד את הטכניקה שלו. אני מסכים איתך שהם די דומים, אבל היה חשוב לנו שאחד משניהם בשיטה החדשה כן ישחק יותר קדימה. אני לא יודע כמה ראיתם את, את המשחקים במחנה אימונים, אם ראיתם את המשחקים השלמים, אז גם נגד אייקטונה וגם במשחק נגד, שכחתי את שמה, קבוצה מהליגה הראשונה בפולין, ראו את זה הרבה הרבה יותר טוב, את השילוב ביניהם ששחקן אחד נשאר ושחקן אחד יותר מצטרף קדימה. אנשים שוכחים, אלמוג כהן הפקיע 17 שערים בבונדסליגה, אלמוג כהן זה שחקן שיודע להפקיע גול עם נקודה, אז סתיו פחות, אז אלמוג יכול לתת לנו גם את הממד הזה של כיבוש שערים, והוא ייתן לנו, ואת ההצטרפות מקף שני שהוא ייתן לנו, אלמוג יכול לשחק גם אמצע ימין ואמצע שמאל, שהוא שיחק את זה, אתה יודע, אנחנו מקבל ממנו דברים שסתיו יכול לתת פחות, אבל זה לאו דווקא שניהם, זה יכול להיות גבי ואלמוג, זה יכול להיות ניקו ואלמוג, זה פחות יכול להיות ניקו וסתיו, שהם בהרבה מקרים הם שחקנים די זהים.
שבחרתם להשתמש בפורמט הזה שנה שעברה נגד קבוצות שרציתם להבות את האמצע.
נכון.
אני חושב אגב שההבדל הגדול ביותר בין אלמוג לבין סתיו כרגע, כלומר מה שיכול להפוך את סתיו פיניש לאלמוג כהן, זה שיפור קבעת החלטות לפעמים, לפעמים צהובים נמהרים או דברים כאלה.
ניסיון.
בדיוק ניסיון, כלומר יש לו את כל התכונות, הוא שחקן נשמה, הוא פייטר, הוא מאוד מאוד נייד, כמו שאתה אומר, הוא מגיע לכדורים פעם אחת בצד שמאל, פעם אחת בצד ימין, כושר גופני נהדר. אם הוא טיפה יותר ישפר את הדיוק וקבעת החלטות נכונה, זה בדיוק הדברים שהופכים קשר לקשר ברמה הגבוהה ביותר, והוא יכול להגיע לשם לדעתי.
עם איזה תובנות יצאתם מהמשחקים עכשיו בגביע הטוטו?
ראשית, המשחק הראשון נגד הפועל חיפה, היינו מאוד מרוצים מהדינמיות שהייתה במשחק, מהחילוצי כדור, פחות מהכדורגל המסודר, אבל קריית שמונה, אני חושב שזה המשחק רע מאוד 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 שלנו מבחינת האיכות שלו. אני פחות מקבל את זה, אתה יודע, 4 משחקים ב10 ימים, אני כן מקבל את זה חלודה, וכן מקבל שאתה צריך ליצוק תכנים כל הזמן, ושאתה עושה את זה כל פעם עם הרכבים אחרים, אז אתה לא באמת יכול לשפוט האם הצלחת להשיג את היעדים שלך כן או לא. אבל אני חושב שהתובנה הכי גדולה זה שאנחנו כן צריכים ומוכרחים, ואנחנו נעשה את זה, זה ליצור לעצמנו מעבר ליעלום ומעבר לשיטה הזו עוד משהו שהוא בין לבין, כי אתה כל הזמן מכיר את השחקנים שלך יותר ויותר, במיוחד את השחקנים החדשים, והתפקיד שלך זה ליצור מצב בתוך השיטה שתתאים להם. אז גם על זה אנחנו נעבוד.
אני שואל כי השנה, נניח בניגוד לשנים אחרות אולי, אז יחסית הסגל היה די סגור כשיצאתם למחנה אימון. אני לא יודע מה, תגיד לי אתה, מה היו היעדים שם?
שנה, לא שנה שעברה.
שנה. אוקיי. כאילו יצאתם בניגוד לשנים קודמות, ששנה שעברה אחרי המחנה, וגם איראן, אבל מה... איזה נקודות כאילו נתן לך האלמנט הזה שיצאתם כל הסגל? ואם היינו אמורים לראות את זה, אתה יודע, במשחקים האלה, או שזה המשחקים שאתה משתמש בהם כדי לבנות, ללמוד?
אני חושב, ברור שאתה מנסה ללמוד, ואתה רוצה לראות, ואתה רוצה לראות מה חסר לך, אבל לא יודע, אני מאוד קשה לי עם ההגדרה הזאת, אתה יודע, שאתה הולך לגביע הטוטו, אז אתה אומר, זה רק גביע הטוטו. לא, כי בסופו של דבר אתה עולה למגרש, ואתה רוצה כל הזמן לנצח, וגם פה מאוד מאוד רצינו, מאוד כעסתי במשחק האחרון, לא קורה לי הרבה שאני כועס, מאוד כעסתי במשחק האחרון, כי זה בדיוק העניין שרציתי להגיע למצב שאנחנו
הורגים את המשחק
ועושים את ה-2-0,
פחות לא מתעסק. לא ראינו אלמנטים בסיסיים שלכם במכבי נתניה, זאת אומרת, הלחץ.
לא, הלחץ אני יכול להגיד לך שזה היה משהו יזום מלכתחילה, שבמחצית הראשונה אנחנו לא נלחץ, וכן, אין מה לעשות. פה באמת צריך להודות על האמת. אני מדבר על עובדות. אתה 10 ימים ברציפות, לא מתאמן עם הקבוצה שלך. זאת אומרת, יש לך משחק, מתאמנים 10 שחקנים שלא שיחקו או ששיחקו פחות, שאר השחקנים עושים ריקאברי, ביום השני זה היום העייף שלהם, אז מן הסתם אין אימון, וביום השלישי, שכבר כולם מתאמנים, זה כניסה לקצב. אז אתה באמת לא יכול לעשות ככה במשך 10 ימים. אז אני יכול לומר לכם שהמחצית הראשונה באותו משחק, באופן יזום, הייתה הוראה לא לצאת ללחוץ, אלא כן, בוא נקרא לזה, ללמוד עוד משהו, איך אנחנו יוצאים להתקפות מעבר מהירות. במחצית השנייה עברנו ליהלום, ושיחקנו עם 2 חלוצים, גם עם גיא וגם עם פאטוס, לדעתי נראינו בדקות מסוימות טוב מאוד אפילו, החמצנו לא מעט, אבל כן, היינו צריכים לדעת להרוג את המשחק, וכן לעשות את זה, אבל נלמד מזה.
ראית ממשחק למשחק, בוא נגיד שיפור, באלמנטים שעניינו אותך, או שאתה אומר, אני מסתכל על זה כמקשה אחת, 4 משחקים ב10 ימים, רק נשרוד אותם בלי פציעות ואנחנו בסדר.
אני חושב היום מטרות פר משחק שכן עבדו. אני יכול לומר לך שבקריית שמונה הייתה מטרה שמאוד רצינו להשיג, שכמה שיותר כדורים יגיעו דווקא מהמגנים לכיוון הרחבה. אז בחצי הראשון זה היה פחות, בחצי השני זה היה בלי סוף כדורים, וגם ככה גם הפנדל הגיע מזה, וגם הגענו ללא מעט מצבים בחצי השני. נגד כפר סבא בעיקר היה לעבוד על דברים שעבדנו במהלך הפגרה, בסליחה, במהלך המחנה אימונים, שכמה שיותר חילוצי כדור בשטח היריבה, כמה שיותר מסירות קצרות, ולדעת לאזן בין מתי אנחנו רוצים ללחץ. אתם צריכים לזכור, אתה יודע, כל הזמן שואלים, קבוצה לא יכולה ללחוץ כל הזמן. אז התשובה היא, קבוצה לחלוטין יכולה ללחוץ כל הזמן. אם אתה רוצה לנוח, תחזיק את הכדור אצלך ברגל, ואז אם הנעת כדור שלך איטית וסבלנית, אז אתה מוכן לפעולת לחץ הבאה שלך. וזה משהו שכן הצלחנו להשיג אותו נגד כפר סבא. ואתה צריך לדעת לחבר את כל הדברים האלה, כדי שבסופו של דבר, אתה יודע, זה לא משנה כמה נדבר וכמה נאמר. משחק הבאמת משמעותי מגיע עוד שבועיים בבלומפילד, ועד אז אני בטוח שאנחנו כן נגיע מוכנים.
איזה אלמנטים כן אנחנו אמורים לצפות לראות ממכבי נתניה עונה? זאת אומרת, הרבה יותר פוזשן, או הרבה יותר משחק מהיר, אגפים, שנה שעברה אמצע.
לחץ על כל המגרש, אפילו לעלות רמה של הלחץ, ללחוץ מקו אחד של שוער על כל המגרש, כמה שיותר שחקנים נוגעים בכדור, כמה שיותר שחקנים משתתפים בחלק הקדמי, ויש הרבה יותר לעבוד על האגרוף, על הקבוצה, כדי שנגיע למצב שאנחנו תוקפים עם המון שחקנים, מתגוננים עם המון שחקנים. אתה יודע, זה סוג של קלישה, אבל אני רוצה שהקבוצה הזאת תכבוש כמה שיותר שערים וכמה שיותר גולים. גם הקבוצה והקהל ייהנו מזה, זה בטוח, אבל אני מאוד מאמין שברגע שאתה כובש, אתה גם יוצר סוג של הרתעה מבחינת הקבוצות היריבות. ועכשיו הסגל שלנו השנה הוא הרבה יותר מאוזן. יש לך לפחות 2 שחקנים בכל עמדה, בכל רגע נתון. אני מקווה שגם בסופו של דבר הם כן יצליחו לעלות קפיצת מדרגה מבחינת האפיון שלהם.
ומה בעצם מבחינתך, מבחינת הצוות, הגדרות של מטרה לעונה הזאת? הרי בעונה הראשונה הייתה עליית ליגה, בעונה השנייה פלייאוף עליון, עונה השלישית פלייאוף עליון וגמר גביע וגם מקום רביעי. מה יחשב בעיניך הצלחה? לאו דווקא מיקום, אולי גם הישגים אחרים, אבל מה יחשב הצלחה בעיניך?
תראה, אני חושב ש אייל ביקש גם להגיד את זה, לא ביקש להגיד את זה, אייל היה מבקש כל הזמן להבהיר לנו שה3 שנים האלה נגמרו, ואני לחלוטין מסכים איתו. אני חושב מבחינה תחרותית, אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף לעשות הכל, כל הזמן, ולחלום לעשות הרבה מאוד דברים שאנחנו כן מסוגלים לעשות אותם. אנחנו צריכים להיות ריאליים ולדעת גם את המציאות שאנחנו חיים בה מבחינה תקציבית, ולמקום שאנחנו רוצים להיכנס לפלייאוף עליון, יש לא מעט קבוצות אחרות שרוצות לעשות את זה, אבל לחלוטין המס זה כן להיכנס לפלייאוף עליון. ואני באמת חושב שאתה צריך להגדיר מטרות לאט לאט. בוא נסיים סיבוב ראשון, נגיע לינואר, נראה באיזה מצב אנחנו נמצאים. אף אחד לא חשב שאנחנו נסיים את העונה שעברה במקום רביעי ונגיע לגמר. בסופו של דבר הפתענו את עצמנו גם מבחינת היעדים והמטרות. אני חושב שלמועדון הזה מגיע לעלות עוד כמה שלבים, אבל זה יהיה הכי נכון לבנות אותו לאט לאט. כמובן שאנחנו תמיד רוצים להגיע הכי גבוה שרק אפשר, אבל קורים דברים מאוד מאוד יפים במכבי נתניה. התהליך הזה נבנה בצורה מאוד הדרגתית וטובה. אני יכול להגיד לך ממה אני מוכזב. אני מאוד אתאכזב אם אנחנו לא נהיה עוד פעם קבוצה מעליבה. אני מאוד אתאכזב אם אנחנו לא נשחק כדורגל שוטף. אני מאוד אתאכזב אם לא נפקיע כמות גדולה של שערים. אני מאוד אתאכזב אם אני אראה שיש כמות פחותה משנה שעברה בקהל, כי אני יודע כמה זה עושה טוב לבעל הבית, ואנחנו באמת חושבים ככה, לא כקלישה, שהבעת תודה הכי גדולה לנו, למאמנים ולשחקנים, זה לראות עוד ועוד 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 אנשים ביציאה, ויכול להבטיח לכם, לקהל, שאנחנו באמת עובדים 24/7 כדי שהמוצר הזה כן יצליח, ובכדי שהם כן יהיו גאים במועדון הזה, ולספק להם רגעים שמחים לא פחות ממה שהיה בשלוש שנים האלה.
קיבלתם את כל מה שרציתם? דרך אגב, בתחילת הקיץ, מבחינת דיברנו על הישיבה הזאת שהייתה, אז מה שסימנתם לעצמכם, קיבלתם מענה?
אין היום, אני לא חושב שיש היום משהו שכצוות מקצועי ביקשנו ולא קיבלנו, לאו דווקא מבחינת שחקנים. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להגיד שחקן מסוים וזה לא ריאלי ואתה לא מקבל אותו, אבל אתה כן תקבל תחליף. רוב הדברים כן קיבלנו, אבל אני חושב שהרבה מאוד מעבר לשחקנים, זה דברים שהמערכת הזאת קיבלה כמעטפת. אני לא באמת בקי מבחינת שכר שחקנים, כמה הוא גדל משנה שעברה, אבל אני בטוח שהמעטפת עצמה גדלה, מבחינת הפסיליטי שיש מסביב למועדון, וזה הדבר החשוב ביותר, כי בונים שם מועדון, שזה הדבר הכי חשוב.
מה צריך להיות מדד האופטימיות, פסימיות של האוהד הנתניאתי, אחרי מה שראינו עד עכשיו, או לקראת העונה שבפתח?
אתה יודע, אני לא יכול להיות נביא ולבוא ולהבטיח מה יהיה. אני כן יכול לבוא ולומר בצורה מפורשת, אני אחזור על זה פעם שנייה, שאנחנו עושים הכל כדי להביא להם את המוצר הסופי למשחק, כדי שהם ייהנו, תהיה קבוצה מאוד 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 תוססת ומאוד מאוד 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 אנרגטית, ואני חושב שגם עם כמה הפתעות מאוד נעימות בחלק הקדמי, עם תמעיל נכון של שחקני בית, ויהיו לא מעט רגעי אושר, אני בטוח.
שי, איזה מסר אחרון שאתה רוצה להעביר לאוהדים?
שחשוב לנו מאוד שהם יבינו שאחרי הכל אנחנו משתדלים תמיד לעשות את הכל, והם חלק, הם לא חלק אינטגרלי, הם חלק עיקרי בהצלחה של הקבוצה, וכל פעם שאנחנו מרימים את הראש ואנחנו רואים קיר צהוב, זה עושה לנו שמחה וגאווה מאוד גדולה, כי בסופו של דבר האנשים האלה, התפקיד שלנו זה לתת להם רגעים מרגשים, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה, ומצד שני, אנחנו מאוד מאוד מקווים ורוצים לראות כמה שיותר קהל במשחקים.
הלוואי. אז הגענו לסיומו של עוד פרק, מרתק, חייב להגיד. ואני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יהלומים באוויר בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן שכמו תמיד נשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו אותנו ותמליצו להוא שעדיין לא שמע. ואני רוצה להגיד תודה לשי ברדה.
תודה רבה לכם, נהניתי מאוד.
תודה רבה, אני רוזנטל.
תודה רבה.
תודה לכם מבורדוביץ' על האירוח באולפן סאוד 41, ולכם על ההזנה. אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מהנה.